אתם מאזינים לתוכנית לעוף גבוה, כל מה שרציתם לדעת על קריירה, ייעוד ומשמעות, בהגשת חופית גלב.
שלום לכולם, ברוכות וברוכים הבאים לתוכנית לעוף גבוה על קריירה, ייעוד ומשמעות. אני חופית גלב, ומה שמייצג אותי בהמון מובנים זו הקריירה שלי והרצון לחבר בין העשייה שלנו למשמעות. נפגשים כאן כמדי שבוע בפודקאסט, ובפרק הזה אנחנו הולכים לצלול לאחד הנושאים הכי מדוברים, הכי שמעוררים מה שנקרא רגשות, בכלל ברשת ובמקומות העבודה הכי כואבים, ואולי גם אני חושבת אחד המורכבים ביותר, שזה התאמרות בעבודה. דמיינו את זה, אתם קמים כל בוקר עם חשש בבטן, המחשבה על יום העבודה מעוררת בכם חרדה, אתם מרגישים שאתם הולכים על ביצים רק כדי לא לעורר את זעמו של אדם מסוים בארגון. היינו מצפים שכולם ידעו איך להתנהג, שכולם יהיו מבוססי אותה מערכת ערכים. אבל אנחנו מבינים שזה לא כך. נוצרים קונפליקטים, לעתים עד כדי פגיעה, ומתישהו זה עלול להפוך להתאמרות של ממש. אני שומעת את הסיפורים האלה ממתאמנות רבות שמגיעות אליי, ובכלל מהאנשים, אני רואה את זה המון גם ברשת, וזה קורה פשוט בהרבה מאוד מקומות עבודה. מנהל רעיל שגורם לעובד שלו להרגיש נורא. שום דבר, מנהל כמובן מנהל את שם קוד, כן? שום דבר שאותו עובד או עובדת עושים לא מספיק טוב. הוא תמיד מסתכל על מה שלא נעשה, לא מפרגן, שם זרקור דווקא על הצד הפחות טוב, על הצד הרע. גם אם זה מגיע לפעמים ממש לירידות, משובים תקופתיים, ומשאיר אותם פגועים וחסרי ביטחון. אגב, זה משהו שאפילו אני חוויתי גם בעבר. השאלה המתבקשת היא, האם זו התאמרות? מה זו בכלל התאמרות בעבודה? האם יש חוק ברור בנושא שמגדיר מה זו התאמרות? האם זו רק התנהגות שהיא לא התנהגות חיובית או נגד הערכים של מנהל רעיל, או שזה משהו הרבה יותר חמור? כמה מקרים כאלה באמת בכלל מגיעים לבית משפט בשנה? כמה בכלל יוצאים החוצה מהארגון? וכמה גם בתוך מטופלים בתוך הארגון? הנושא הזה הוא שכיח מאוד, ואנחנו ככה שומעים, ואנחנו היינו רוצים לדעת מה באמת צריך לעשות כשהם מרגישים כך. כדי לענות על כל השאלות הללו, הבוערות ורבות נוספות, הזמנו כאן לאולפן את עורך הדין סשה בוגטירוב. אמרתי נכון?
זה הדבר הכי קשה שתעשי היום.
שתכף תספר לנו על עצמה יותר, שהיא מתמחה בדיני עבודה ובהתמודדות עם תופעת ההתאמרות. אין מצד העובדים ואין מצד המעסיקים. יש פה עוד צד, כן? אני נתתי צד אחד, אנחנו דווקא כן נדון היום גם על הצד השני. ויחד אנחנו ננסה להבין איפה עובר הגבול הזה. נדבר על הזכויות שלכם כעובדים, שלנו כעובדים, על הכלים המשפטיים והמעשיים שעומדים לרשותנו כשאנחנו נתקלים בסוגיות כאלה, ונקבל כלים חשובים להתמודדות, וגם, אגב, לפעמים אפילו צריך שיקום. כן, יש דבר כזה מהתופעה הזאת. זה פרק חובה, באמת, לכל מי שרוצה להגן על עצמו, על העתיד המקצועי שלו, על השקט הנפשי שלו. הצטרפו אלינו לשיחה עוצמתית שתיתן לכם המון ידע, כוח ותקווה לצאת לדרך. נתחיל עם שיר, קצת אהבה לא תזיק, כן? זה שיר שממש בחרתי במיוחד, שאנחנו צריכים קצת אהבה גם במקרים האלה, אז ולאחר מכן נתחיל בשידור. שיר.
אני לא רוצה מזה לקום את מבינה הרבה עליי, אני שקוף, שקוף מדי. תני לי את הרגע שלי, קחי לך את הרגע שלך, זה רק אצלי, זה לא שלך, קשה לי.
באמת קצת אהבה לא תזיק, אז תודה שאת כאן איתנו, סשה. בואי תשתפי אותנו ככה, תספרי לנו קצת על עצמך לפני שנתחיל.
טוב, אז בוקר טוב קודם כל, אני ממש שמחה להיות פה. זה אומר שאנחנו אחרי שלום עולמי והכל בסדר, אנחנו דחינו כמה פעמים בגלל דברים שלא קשורים אלינו. אז אני עורכת דין סשה בוגטירוב, אני גם מלווה עסקים קטנים ואני גם מתמחה בדיני עבודה. דיני עבודה זה משהו שאני עושה ואוהבת כבר המון המון שנים. עבדתי בכמה משרדים, לא הרבה כי אני אוהבת יציבות, שמתמחים ספציפית בדיני עבודה. הצגתי ארגונים מאוד גדולים, ביניהם גם שירותי בריאות כללית המון שנים. והיום אני באמת מייצגת גם מעסיקים וגם עובדים. כשאני אומרת מייצגת, זה לפעמים גם מסתיים בשיחת ייעוץ, כשאנשים מבינים גם שאין להם מעבר לזה למה להתקדם. אבל אנחנו נדבר על זה קצת אחרי, כי זה גם כן משהו שחשוב לעבור. וזהו, בואי נתחיל, בואי נדבר על הנושא הזה שמטריד ולא ברור.
ממש נושא מטריד, התאמרות בעבודה. אני גם שומעת המון אנשים, ככה אני יכולה לשתף שהרבה פעמים שמתקשרים אליי, מתאמנות, מתקשרות אליי בקריירה, אני מלוות קריירה, ואומרות לי, תקשיבי, מתאמרים בי. מתאמרים בי בעבודה. אני תכף אספר על התהליכים שאנשים עוברים, אבל אני לפני כן הייתי שמחה לשאול אותך, איך בכלל את מגדירה התאמרות בעבודה, והאם יש לזה בכלל הגדרה משפטית בישראל? ברורה.
זהו, שאנחנו מגדירים את עצמנו כמדינה מאוד מפותחת, אבל פה אנחנו כישלון לצערי, בגלל שאין לנו חוק בנוגע להתאמרות בעבודה. יש הצעת חוק, אבל אין עדיין חוק. מה שאומר שאם אין חוק, גם אין הגדרה ברורה. אבל בתי הדין ככה לא מאוד המתינו למחוקק בעניין הזה, כי הם רואים שיש פה דברים שבאמת דורשים התייחסות ובאמת פתרון. אז הם ימצאו לעצמם הגדרה שהיא התנהגות משפילה, תורדנית כלפי עובד באופן חוזר, ואני שמה דגש על העניין שלה באופן חוזר, כי באמת בשביל שזה יעלה לגדי התאמרות, זה צריך להיות משהו שיש את הדפוס החזרתיות שבעניין הזה. ראינו את הפרשה הגדולה שכולנו מכירים, של מני נפתלי ומשפחת נתניהו, ששם זה למעשה התפוצץ, נכון. ובתי הדין ככה ידעו מאוד מאוד להציב את הגבולות, וגם עשו לנו לציבור סדר וגם לאורחי הדין, וקבעו מבחנים מאוד מאוד ברורים לגבי מתי זה מה.
זאת אומרת שלמעשה זה נולד מהשטח. זאת אומרת, כי למשל, אני יכולה לספר שאם לפני 10-15 שנה, אני לא חושבת שבכלל היה המושג הזה בכלל לא היה שגור בפיהם של אף אחד, ופתאום זה הפך להיות מושג, התאמרות בעבודה. אז כאילו, ואת אומרת שלאט לאט זה מתחיל להיבנות, למרות שאין עדיין חוק, אבל זה מתחיל איכשהו להיבנות, ודווקא זה הגיע מהשטח. אז מה כן כלול בהגדרה הזאת? כאילו, אם יש איזו דוגמה קונקרטית?
זה יכול לבוא, את יודעת, אנחנו כולנו אנשים דינמיים ומגוונים, אז זה יכול לבוא לכדי ביטוי בצעקות, בכללות. הרבה פעמים את העניין הפומביות של ההשפלה מול כולם, זה יכול להיות בממש הדרה, חרם בעבודה. זאת אומרת, לא להזמין לישיבות, לא להיות חלק מקבלת ההחלטות, למרות שזה הגדרת התפקיד של העובד. זה יכול לבוא לכדי ביטוי בניטור יתר, זאת אומרת, ממש להציק, הרבה מאוד ביקורות שהן מוגזמות, כל מיני חלוקה של משימות שהיא לא שוויונית, כל העבודות השחורות תמיד מתנגזות לאותו בן אדם. כל אחד ככה יכול לקחת את זה לאותו מקום, אבל זה הרבה פעמים אנחנו רואים את מה שהמחנה המשותף פה זה גם העניין של העקביות, בסדר? ובאמת להתאפס על מישהו ספציפי, ולא להתייחס באופן שוויוני לכולם בעניין הזה.
את אומרת כאן משהו שהוא דווקא הייתי רוצה להתייחס אליו. כי למשל, אני למשל חוויתי איזושהי מנהלת מתאמרת בעבר, ואני הרגשתי שזה לא, כלומר זה היה אישי, כי כשאני ישבתי מולה זה היה מאוד אישי, אבל בסוף הרגשתי שזה התנהגות כזאת שחוזרת על עצמה, כלומר עוד אנשים חוו את זה מהצד שלהם, אז זה לא, אז כלומר אפילו שזה היה אישי וחוזר על עצמו, זה עדיין היה משהו שהרבה אנשים הרגישו אותו. אז איך מתייחסים לזה בצורה הזאת?
הרבה פעמים יש באמת בעיה בניהול, זה לא, את צודקת, רוב הפעמים אבל שאני לפחות נתקלת, זה תמיד העובד הזה רואה איך מתייחסים לאחרים, ואיך מתנהגים עם אחרים, ואצלו זה שונה, וזה גם, כמו שאנחנו גם בתור אמהות צעירות, אומרים לנו לא להשוות בין הילדים, אז הוא הולך העובד הזה ובאמת עושה את ההשוואות. ברגע שזה קולקטיבי, זה אפילו יותר קל לפעמים, בסדר? כי כשאנחנו מדברים התאמרות, זה הרבה פעמים מילת קסם כזאת, היא סיסמה. אז בגלל שאין לנו מבחנים ובגלל שזה לא בדיקת דם, אז חלק מהדברים שהייתי מצפה לבדוק באמת, אם מה קורה עם הרזומה של אותו מנהל, אם יש תחלופה גבוהה של עובדים, אם יש איזה משובים שהם חוזרים על עצמם שהם לא בסדר, לראות כמה זמן הוא בארגון, כי הרבה פעמים מנהלים כאלה נפלטים באיזשהו שלב, כי לא יכול להיות שכל העובדים הולכים ואומרים את אותו הדבר, והחבר'ה בקודקוד למעלה לגמרי עוצמים עיניים. אז במקרה שלך, תראה, אני לא יודעת מה עלה בגורלה של המנהלת, אבל אם זה משהו שהוא קולקטיבי, וגם אם את תתחלפי, הבעיה לא תיפטר, כי תהיה בעיה בדמות של מישהי אחרת. אז זה משהו שאני מצפה מהארגון לקחת בחשבון.
אנחנו תכף נדבר על זה, כי באמת אנחנו תכף נבחן איך הארגון מתייחס לזה, כי גם לארגון יש את הצד שלו, ובאמת איך העובדים צריכים להתייחס לזה. אבל הייתי רוצה לשאול אותך לפני כן, איך מבדילים בין התאמרות לסתם ניהול קשוח? את יודעת, היום אנחנו מדברים על הרבה פעמים אנשים, מנהל לא תמיד חייב להיות נחמד, דבר ראשון, הוא בן אדם, יש לו את החיים שלו, יש לו את האומס שלו, לפעמים הוא גם במהות שלו לא בן אדם נחמד, והוא יכול לא לדבר בנחמדות, ויכולה להיות עובדת רגישה, או עובד רגיש, לא משנה, אני פה המגדריות היא ממש מקרית, כן, זה יכול להיות מנהלת באותה מידה, ועובד, וכן הלאה, אבל, ופתאום הוא לוקח את זה נורא נורא ללב, כי הוא בן אדם רגיש. איך באמת מבדילים מתי זה התאמרות, כי באמת, כמו שאת אומרת, נעשה במושג הזה פתאום איזשהו שימוש, אפילו לפעמים שימוש יתר.
תראי, בסוף צריך גם לעשות הבחנה של מה קורה. כי אני הייתי עושה את זה ממש עם מבחנים, כמו עם דף ועת. אם אנחנו רואים שזה משהו שהוא עקבי, לפעמים יש לחצים בעבודה, לפעמים יש פרויקטים עם דדליינים לחוצים, זה קצת מוצאים מאנשים את הצדדים הפחות נעימים בהם, בסדר? אם זה דבר כזה, אז לא הייתי באמת לוקחת את זה למקום מאוד מאוד חמור. אבל לפעמים זה לא, לפעמים זו פשוט ההתנהלות של הבן אדם. ויש את העניין של העקביות, וצריך גם לראות מה סוג התלונות והסוג של ההתאמרות הספציפית שאנחנו מדברים עליה. זאת אומרת, מנהל מתאמר לעומת מנהל מקצועי, יתמקד יותר בדברים שהם אישיותיים לבן אדם, בסדר? יותר ידאג להשפיל אותו ולפגוע בו באופן אישי, ופחות יתמקד לדוגמה בדברים מקצועיים. זה יכול לבוא על הדרך, אבל עם מוקצנות של דברים שהם יותר ספציפיים, בסדר? אז גם את העניין הזה, גם הייתי רוצה לראות, שוב, זה קצת הורס לי את התיאוריה, אבל העניין של השוויון, כי גם הדבר הזה בא לידי ביטוי. אני, לפחות במקרים שלי, רוב האנשים הם בסדר, ולפעמים יש חוסר כימיה מול עובד מסוים. וגם לפעמים, באמת, אני לא מסנגרת עכשיו, אני לא הסנגור של השטן, אבל לפעמים החוסר כימיה הזאת גורמת להתאמרות בלי שהבן אדם בא באיזושהי כוונה לא טובה. אז התוצאה היא בסוף לא משנה למה זה קורה, כי בסוף, את יודעת, יש לנו את העובד המתוסכל, אבל עקביות, שוויון, ולהבדיל מה סוג ההתנהלות הפסולה שיש כלפיך.
זה כל כך חשוב, כי גם, אני תמיד אומרת גם, התחלתי לשתף לגבי באמת מתאמנות שמגיעות, לעתים אגב, אחרי תקופה מסוימת, שהן מתחזקות בעצמן, הן פתאום אומרות, זה לא התאמרות. אני לא נותנת לה, גם אם התאמרת, אני לא נותנת לה יותר להתאמר בי. זאת אומרת, היא לוקחת את זה שזה כבר לא משהו אישי, שזה משהו שלא שייך אליה. שזה אני ממליצה, שזה הדבר הראשון שאנחנו קודם כל צריכים לחשוב. כשיש דבר כזה, לשאול את עצמנו את השאלה, קודם כל, איפה עובר הגבול בין האישיות של הבן אדם שממולנו לבין האישיות שלנו, ולבחון באמת מה אנחנו יכולים לעשות, איך אנחנו יכולים לחזק את עצמנו, ולהבין שההתנהגות הזאת לא קשורה בהכרח אלינו, שזה הדבר הראשון. את יכולה לספר לנו עליי איזה מקרה משמעותי שטיפלת בו, משהו שאנחנו יכולים ללמוד ממנו?
כן, כן. ההתעמרות באמת מגיעה בעטיפות שונות, אבל המקרה הכי קיצוני יותר שטיפלתי בו, באמת הייתה איזו עובדת שחוותה מקרה של אונס בעבודה שלה.
וואו.
כן.
זה ממש קיצון.
נכון. זה לא ההתעמרות. זאת לא הבעיה בסיפור שספציפית אנחנו בשבילו התכנסנו פה. אבל היה מדובר בארגון מאוד מאוד גדול. זה קרה בשטח של העבודה, על ידי מישהו מהלקוחות דווקא, לא על ידי עובד. זה מן הסתם, את יודעת, זה מביא איתו את ההשלכות שלו ואת כל העניין של הטיפולים והכל. היא נשארה לעבוד באותו ארגון, העבירו אותה למקום אחר. במסגרת הכישורים שלה היא יכלה לעשות את שני התפקידים, גם במקום גם במחלקה הקודמת וגם במחלקה החדשה. הגיעה ממונה חדשה, והיא פשוט, העובדת בהתחלה חשבה שהיא מדמיינת דברים. היא הלכה, היא פנתה למשאבי אנוש, היא רצתה שישמעו אותה, שיראו אותה, וכולם חשבו שאת קצת מגזימה. מתי הבינו שהיא לא קצת מגזימה? ברגע שאותה מנהלת התעקשה שהיא תתחיל לעשות את המשימות שלה באותה מחלקה שהיא נאנסה. והיא לא יכלה אפילו לעבור ליד. היא לא, גם אם הייתה צריכה להתפנות ואין שירותים בכל המתחם, היא לא תלך לשם. זה ממש משהו שככה צילק אותה בצורה מאוד מאוד משמעותית. וכשהמנהלת התחילה להתעקש שאתה עשית את העבודה שלך רק שם, רק שם, וידע היטב על המקרה הזה, אז שם כבר אי אפשר היה לברוח, ובהחלט זה היה חלק מההתאמרות הקשה שהיא עברה, עובדת.
וואו. כן. טוב, זה מקרה ממש, ואני שואלת את עצמי, מה גורם לבן אדם לעשות את זה? וואו, אלוהים, זה כאילו... אבל מצד שני, כמו שאמרנו, זה עניין של מערכת ערכים שהיא שונה. מפה הכל מתחיל. אנחנו מצפים שהצד השני ככה יבין שיהיה לו את ה-common sense, ופה מתחיל הקונפליקט למעשה בין העובדים. אני יכולה לספר, למשל, מחלק מהמקומות עבודה שעבדתי, שבאמת יש מנהלים שלרוב ראו, ידעו, מה שנקרא, להעלות רק את הדברים הפחות טובים. עובד, נותן, נותן, נותן. נכון, הוא צריך להשתפר, הרי כל אחד צריך להשתפר. אבל כשהם הולכים ומקבלים משוב מהמנהל או מהמנהלת שלהם, זה תמיד נגמר ב... להראות את כל הדברים הפחות חיוביים. בסוף בן אדם רוצה להגיע לעבודה בהתרגשות, לראות שהוא גם מצליח לעשות דברים טובים, אז אני עדיין מנסה ככה להבין איך זה משפיע על הבן אדם, מהמקומות שאנשים הגיעו אליך, איך זה משפיע באמת ההתאמרות, איך את רואה את זה?
וואו, תקשיבי, קודם כל, מן הסתם יש לזה השפעה על המצב הנפשי שלהם, זה מכניס אנשים באמת לחרדה קיומית, וזו מילה קשה להשתמש בה, כי בסופו של דבר זה מקום עבודה. וזה לגמרי לא מתחיל ונגמר בשעות העבודה. זה משהו שמלווה אותם גם בבית, גם בדיכאונות. זה הרבה פעמים גם בא לידי ביטוי בטיפולים תרופתיים שהם מתחילים לקבל, טיפולים נפשיים. ומעבר לזה, גם אם הם יעזבו את מקום העבודה, יתפטרו, יפוטרו, whatever, זה לא נגמר שם. כי זה ממש משפיע גם על הערך העצמי שלהם וגם על תחושת הביטחון שלהם, וזה כבר מראש גם מכניס אותם לאיזה מקום של חשדות גם כלפי הבוס העתידי שלהם. אני רק יכולה להניח שזה גם לוקח אותם למקומות גם של זה משפיע גם על הזוגיות וגם על הבית, כי אין מה לעשות, אנחנו לא מתפקדים כשלא טוב לנו במקום מסוים. גם זוגיות מקולקלת השפיע על מקום העבודה שלנו, ובהחלט זה גם עובר הדדי.
לגמרי.
אז כן, זה שיקום. אמרת על שיקום, אני עורכת דין, אבל זה יותר הצד שלך.
לגמרי, אני מסכימה, כי גם באמת, תמיד אני אומרת, לא משנה לאיפה נלך, אנחנו לוקחים את עצמנו איתנו לכל מקום, ואם אנחנו נפגעים במקום אחד, אין ספק שזה גם משפיע עלינו במקומות אחרים, או באזורים אחרים בחיים שלנו. אני יכולה גם לשתף באמת שמגיעות אליי, למשל מתאמנות, שבאמת לפני שני מקומות עבודה אפילו, הם הרגישו שהתאמרו. ואגב, זה יכול להיות לפעמים דברים שאולי כעורך הדין תגידי, זה לא התאמרות, אבל אני מרגישה שזה יושב על השטח האפור הזה, כמו למשל מנהלת ששולחת עם 800 סימני קריאה, הודעה, או איזה מייל או משהו כזה, וזה כאילו גורם לצד השני להיות כל הזמן במצב של, או לחילופין נגיד מתעלמת, או כמו שאמרת, פתאום יש כזה מצב שמדירים בן אדם מהחדר, או שלא מעדכנים. זה כל כך גורם, אנשים יוצאים ממש מושפלים, מושפלים מההרגשה הזאת, וזה משהו שבאמת אחר כך דורש בחינה עצמית, מה החוזקות שלי, איפה זה קשור אליי, איפה זה היה באזור השליטה שלי, ואנחנו משם באמת לוקחים את זה, ואנחנו ככה מדברים היום באמת איך אפשר להתמודד עם זה, כי מבחינה משפטית, אז מי האנשים שפונים אלייך? יש איזה דפוס מסוים?
כן, כן, לצערי הרב, את לא תאהבי אותו. לרוב יותר פונות אליי נשים בעניין הזה, ואני לא חושבת שזה בא ממקום של יותר רגישות, זה פשוט בא ממקום לדעתי של נשים פחות מתביישות לקבל עזרה, לבקש עזרה. כי אנחנו במקום של גברים צריכים ללמוד להסתדר לבד, ואני בלתי שביר, אני בלתי פגיע, וכאילו דברים כאלה לא. ונשים באיזשהו מקום יותר מרגישות בנוח לבוא ולבקש עזרה ולהבין שמשהו לא בסדר. אז כן, אני רואה יותר נשים שאומרות את זה, שמדברות את זה. יש גם גברים, אבל ככה אם אני צריכה לעשות את החתך, זה בהחלט יותר נשים. וגם מבחינת הגיל, צריכה להבין שאנחנו, יש את הדורות של פעם. פעם היו הרבה דברים שהם מקובלים. אנחנו יכולים לראות את זה גם בהתפתחות של מיטו, לדוגמה. לגמרי. אני קוראת להם דור המיידלה, שהם פחות מבינים. אז אותו דבר גם בבחינת ההתאמרות, כי החבר'ה הצעירים, הם יותר מודעים לזכויות שלהם, הם גם יש להם פחות סבלנות כשהם מדברים איתם לא יפה. הרי כל אחת היא הנסיכה של אבא, או שהמלך של הבית, אז פתאום כשהם יוצאים החוצה, מה הם לא? אני לא מצליח להבין, מה נפצו לי את הבועה? זה משהו שאין בדורות הקודמים. אז כן יותר חבר'ה צעירים, וכן בדגש יותר נשים.
את אומרת כאן משהו מאוד חזק. קודם כל, את אומרת, נשים יותר ממש יודעות לבקש עזרה, שזה דבר שהוא כבר נכון, אז גברים, אני רוצה להגיד לכם, אתם גם יכולים לבקש עזרה, זה דבר חשוב. ואני חושבת שבכלל, שמגיעים אלייך, כעורכת דין, יש לך את היכולת, ותכף נדבר באמת איך את מטפלת בזה, אבל לשים את האמוציות רגע בצד, ולהסתכל בעיניים, מה שנקרא, בלבן של העין למקרה, ולבחון האם מדובר כאן באמת בהתאמרות, או מדובר כאן בחוסר התאמה, כמו שאמרנו, מבחינה, מה שנקרא, מבחינת אופי וכן הלאה. וגם כן, אנחנו, אני חושבת שהדור של היום זה דור שבאמת יודע יותר לדרוש. אני דרך אגב ממש בעד הדבר הזה, אבל עדיין אנחנו גם צריכים לשאול את עצמנו, איפה עובר הגבול הזה? כי בסוף אנחנו גם רוצים, מקום העבודה יכול גם לדרוש מאיתנו. אני זוכרת שבמקום העבודה דרשו ממני המון, אגב, וזה גרם לי ממש להתפתח. אבל אני כן שמה פה את הנושא של ההתאמרות, שזה הופך להיות, כמו שאמרת, משהו אישי כזה. זה אמנם עבודה, אבל זה עדיין יושב על איזה מקום אישי. ובגלל שזה שטח כל כך אפור, אז קשה באמת להבין האם זה יושב באמת על ההתאמרות, או סתם חוסר הסתדרות. אז למה באמת עובדים שותקים? מה מונע מהם לפעול בדרך כלל?
תראי, זה הרבה פעמים בפחד, בושה, והרבה פעמים גם חוסר מודעות. עכשיו בואי רגע שנייה נרחיב על הדברים האלה, כי לפעמים עובד לא מבין שהוא במצב של התאמרות, ובמיוחד אני שוב רוצה לחזור על העניין הזה של הגיל, כי הרבה פעמים אנשים בוותיקים יותר ובגילאים מתקדמים יותר, הם פשוט חושבים שככה זה, כי הרי בסופו של דבר ברגע שאת גם מגדלת ילד באיזושהי סביבה מסוימת, אז זה מה שהוא מכיר וזה מה שהוא יודע, ויכול להיות, הוא לא מבין שיש משהו שאפשר גם אחרת, בסדר? והרבה פעמים זה גם בא ממקום של בושה, מה אם לא יאמינו לי? מה, אולי אני רגיש מדי? והפחד, מן הסתם, זה הפחד של הפרנסה, והפחד הכלכלי, שמה יקרה אם יתנקמו בי, לדוגמה, ויפטרו אותי, ואני אמצא את עצמי בלי עבודה, או מה יקרה אם יתחילו עכשיו להתאמר בי באמת, אבל בצורה יותר קיצונית, ואני אתחיל להרגיש את זה בכיס. אז כל הדברים האלה מכניסים בן אדם למקום של כיפון. זה מאוד מאוד גם דומה למה שקורה במקרים של הטרדות מיניות, אגב. זה אותן תופעות, זה שני מקרים שונים, אבל זה אותן תופעות.
את יודעת, אני ממש ראיתי את ההשוואה הזאת בין המקרים באמת של הטרדות לבין המקרים האלה. תכלס, הטרדה זו הטרדה הנקודה. זה סוג של הטרדה.
נכון.
זה גם משהו שמתמשך, זה משהו שחוזר על עצמו, ואני חושבת שככה אם אני אסתכלת על זה, הרבה פעמים, אני אסתכלת נגיד על המקרה שאני חוויתי בעבר, ממש הרגשתי שאני בונה את עצמי בארגון ובונה את עצמי, ואז בגלל בן אדם שמגיע, אז אתה וזה נראה לי גם, כמו שאתה אומרת, זה לי היה נראה טבעי. יש מנהלים קשים. רק אחר כך אתה יושב ומעכל את הדברים, וגם באמת כאילו, יאמינו, לא יאמינו, מה יעשו עם המקרה הזה, תכף נדבר איך הארגונים מתייחסים לזה, כי גם חשוב באמת לשמוע גם את הצד שלהם, אבל זה משהו שהוא כל כך חזק, ואני חושבת שזה שטח כל כך אפור, מעניין למה לא עושים עדיין סדר בדברים. אני יכולה להגיד שאני דווקא ממש הרגשתי, שאני כל כך אוהבת את מקום העבודה שלי, והרגשתי שזה ממש עשה לי חור בלב בצורה שלי, אז אנחנו נשמע שיר, יש לי חור בלב בצורה שלך.
I love you, baby. כזה מתוק, מתוק, מתוק.
I love you baby baby, I love you baby.
אז באמת ככה, התחלנו לדבר על זה שזה שטח אפור ושאין חוק מפורש. אז איך זה מסתדר עם הפסיקה?
זה מסתדר בצורה מאוד מאוד מבלבלת וגם מתסכלת, אני חייבת להגיד. כי יש הצעת חוק למניעת התעמרות. היא שוכבת על שולחן הכנסת מ-2015, אפילו עברה קריאה טרומית ראשונה. ומאז זה תקוע כמו הרבה חוקים טובים אחרים. אבל באמת בתי הדין מבינים שהם לא יכולים לחכות. הם לא יכולים לחכות למחוקק, יש פה איזה פצצה מתקתקת, ואם הם לא מטפלים, אז הם יטפלו. מה שזה יוצר אבל, זה יוצר חוסר אחידות. והרבה פעמים גם כשמגישים את התביעות, אז אנחנו רואים באמת את חוסר האחידות. תראי, גם בדרך כלל כשאנחנו מגישים תביעות, צריך להבין ששופט הוא בן אדם. זה לא שיש להם עכשיו איזשהו מבחן של, שבסוף יצא תוצאה, ויש את העונש שמובנה לזה. אז הרבה פעמים זה גם בהתרשמות שלהם. העדויות פה הן גם כן בעייתיות הרבה פעמים. אבל אין אחידות, בגלל זה אנחנו רואים את הפסיקה, את הפיצוי, החל מסכומים זעומים לעד לסכומים מאוד מאוד מופרזים. זה גם תלוי במזל, על איזה שופט נופלים.
נראה לי זה תלוי גם במזל, וגם אולי, יש פה גם את הצד של מקומות העבודה, כי כאילו אני מסתכלת על זה, מצד אחד אתה רוצה אולי להשתיק את זה, לא בגלל, אפילו אם אתה לא מאמין, אבל אתה אומר אני רוצה להשתיק את זה כמקום עבודה, כדי לא לפגוע בשם הטוב של מקום העבודה. גם אם מקום העבודה לא חושב שזאת התעמרות, בסדר? אני גם פה לוקחת רגע את הצד השני, אבל גם מצד שני, גם יש את הנושא העקרוני. זאת אומרת, כאילו, אי אפשר שמחר בבוקר כל אחת תרצה, או אחד ירצה לעשות משהו בנידון, ופתאום יבוא ויתחיל, מה שנקרא, ללכת על העיקרון הזה של התעמרות בעבודה. זה משהו מאוד, זה כל כך טריקי, כל כך אפור, ואת אומרת שבאמת הסכומים נעים מקצה לקצה, שזה משהו מדהים. ואיך באמת בסוף מוכיחים את זה? איך השופט בסוף לוקח את ההחלטה בפועל?
זה יקום ויפול על תיעוד. עכשיו, התיעוד יכול להיות בהמון מובנים, ואני גם אומרת לכל אחד פה עכשיו מהמאזינים, אני...
זה חלק מהטיפים שלנו
נכון,
למעשה.
נכון, נכון. זה יכול להיות תיעוד דיגיטלי, בין אם זה וואטסאפים ומיילים ומתוך המערכות של הסלק ואולי זומים מוקלטים. זה גם יכול להיות תיעוד של כל מיני עדויות של חברים לעבודה שהיו נוכחים ודברים כאלה. זה גם יכול להיות תיעוד רפואי. זאת אומרת, התחלתי ללכת לפסיכולוגית. הרבה פעמים בתיקים כאלה אני גם משתפת פעולה עם הפסיכולוגים שכותבים גם את המכתבים, שגם אומרים שהייתה עלייה חדה בנושא מסוים וחרדה ודברים כאלה. זה יכול להיות גם תיעוד רפואי בעניין של טיפול תרופתי. עכשיו, באמת, זה ממש ממש על אותו משקל כמו העניין של ההטרדות, כי התיעודים האלה, פה ספציפית, אפילו קצת יותר קלים מהטרדות מיניות, בסדר? אבל אני אומרת לעובדים מהסוג הזה, זה אם אין תיק, אז תתחילו לבנות אותו, ממש לפתוח כמו יומן אישי, ולהתחיל לתעד דברים. כמו לדוגמה שהמנהלת באה למשרד, נכנסת ודופקת על השולחן. שמעתי גם על מנהלת שבאה וגם השליחה את הנייד על מישהי. שמעתי על מנהלת גם שדרשה מאיזה מישהי לבוא ולהתקן אותה כל פעם שיש לה פיפי. כאילו, זה דברים קטנים כאלה.
זה התעמרות אגב?
תראי, אם זה רק זה, ואם יש לזה איזושהי סיבה עניינית, זה יכול להיות גם לא התעמרות. אבל אם זה בא עם עוד דברים, כמו לדוגמה במקרה של מני נפתלי, הוא הרי אמר המון המון דברים. הוא אמר אווירה של פחד, הוא אמר השמצות, הוא אומר דרישות לא הגיוניות. אז כל מקרה כזה אירוע בודד לא יעלה לכדי התעמרות. אבל כשהכל ביחד, בהחלט.
אוקיי.
אז בסופו של דבר, ממש לפתוח יומן ולהתחיל לכתוב בו. ביום ככה וככה, בשעה ככה וככה, בנוכחות ככה וככה, המנהלת נכנסה, עשתה ככה וככה. ולאט לאט באמת להבין שיש לנו פה תיק אם אין לנו את התיעודים האחרים.
וואו. זה משהו שאני ככה חושבת עליו, כי אנחנו בסופו של דבר באמת באים לעבודה, אני מסתכלת רגע במקום התמים ביותר, באים לעבודה באמת כדי ליהנות, להתפתח, למצוא משמעות, ואז פתאום אנחנו נתקלים באיזו סיטואציה שאנחנו צריכים להתחיל לתעד, צריכים להתחיל לעשות דברים, זה כל כך קשה, אבל מה לעשות בשטחים אפורים, זה משהו שלדעתי הוא באמת נדרש וכנראה אין ברירה. מה עם עובדי, אגב, מעסיקים של קבלן, שאת יודעת שהם לא באמת עובדים של הארגון עצמו, איך הם מתייחסים בנושאים הללו?
אז הפסיקה רואה את המזמין העבודה, שזה למעשה איפה מוצב אותו עובד, וגם את המעסיק עצמו בתור חייבים. זאת אומרת, שניהם אחראים. גם המעסיק עצמו, שזה חברת כוח האדם, וגם מי שמבצעים אצלו, כי הוא זה שלמעשה יוצר את האווירה, והוא זה ששם הוא העיניים, והוא אמור למנוע את זה. והרבה פעמים אנחנו רואים שהפיצוי מתחלק ביניהם, גם זה וגם זה. רושמים את הצ'ק בסוף.
וואו. אז זאת אומרת שכאילו גם לקבלן עצמו יש אחריות, אפילו שהעובד עובד בכלל בארגון שלו, שכביכול הוא רק צד שלישי, אבל עדיין נכון. הוא גם צריך לתת חלק כאן. קרוב לוודאי שבטח עובד הקבלן גם אולי פתח מולו את הנושא נכון. לאורך הדרך. זאת אומרת, זה משהו ששווה לפתוח קודם מול
זה משהו שהוא מאוד מאוד טבעי לעשות. זאת אומרת, אם מישהו מציק לך, אתה תלך לאמא ואבא, והאמא ואבא באותו מקרה, זה באמת מי שרשום את השם שלו בתלוש שלך למעלה.
כן, אני מסתכלת, הרבה פעמים עובדי קבלן, הם עובדים מראש שיש להם פחות זכויות, והם ככה, אנחנו נמצאים היום בכלל בשוק עבודה שהוא לא פשוט. למשל, היום למצוא עבודה זה משהו שהוא לא תמיד קל, ואני חושבת על אותם אנשים, וזה באמת סוגיה די מטלטלת. זה משהו
תראי, אבל אנחנו רואים גם שגם המחוקק, הוא לא עיוור לפערי כוחות האלה. אז מה יש להם המון צווי הרחבה, במיוחד באוכלוסיות מוחלשות, כמו לדוגמה עובדי ניקיון ושמירה, כל המקומות האלה שזה באמת עובדים מוחלשים, אז יש להם המון צווי הגנה שמגנים עליהם. הבעיה היא שהם לא תמיד מתורגמים והם מגיעים לאותם אנשים והם לא מודעים לזכויות שלהם. אבל ככה בענן יש.
עכשיו בואי תספרי לנו, את מגיעה אלייך מקרה. בסוף הרי רוצה, מה שנקרא, את לוקחת גם את שני הצדדים, כמו שאמרת, את עובדת גם עם ארגונים, את עובדת גם עם עובדים. איך את מתייחסת למקרה?
תראי, היא מגיעה, נורא נורא תלוי מי פונה אליי. אם העובד פונה אליי, אני באמת, לי יש יתרון עליו. כי אני אובייקטיבית, אני לא קשורה אמוציונלית לסיטואציה, אני לא חווה את זה, אני חלילה לא מקטינה את החוויות שלו, אבל בסופו של דבר, לי יש את הכלים שלו אין. וזה, ואני לא אמא שלו, ואני לא חברה שלו, ואני לא אחות שלו, שיש לי איזה אהבה ורצון לרצות ולדאוג ולעטוף. אני יכולה לראות, לשמוע את המקרה, ובאמת להחליט. אני בסוף אני חושבת שאני השער הראשון שאתה צריך לעבור לפני שאתה יוצא להרפתקה הזאת שנקראת הליך משפטי. הליך משפטי, אני לא יודעת מי מספר לכם מה. ג'וי רייד זה לא. זה משהו שנמשך המון המון זמן, זה עולה כסף, זה מכניס אנשים למתחים. לעלות על דוכן עדים זה משהו שהוא מאוד מאוד לא טבעי ומאוד קשה לאנשים לעשות. באמת, אני הרבה פעמים על תקן פסיכולוגית בכלל ולא עורך הדין. זאת אומרת, זה ממש להרגיע ולקחת את הלקוח יד ביד. אז זה המוצא האחרון שאני מציעה לאנשים שמגיעים אליי. תמיד, קודם כל, לנסות באמת לדבר בתוך הארגון אם יש איזושהי בעיה. אז אני באמת בודקת את העניין של התיעודים. ואם מישהו בא אליי ואומר לי, הוא אומר לכולם בוקר טוב, אבל לי הוא לא אומר בוקר טוב. או שבמשור
שזה מבאס עדיין, אני מסכימה עם אותו עובד, אבל זה עדיין לא התאמרות.
בסדר, אבל אם אתה רוצה בגלל זה להיכנס להליך משפטי שיעלה לך 50-60 אלף שקל, ואולי, אולי, אולי תראה משהו בעוד 3-4 שנים, אז אין בעיה. יש עורכי דין שתמצא שיקחו לטיפולם את הדבר הזה. אבל אני גם באמת בודקת את התיעוד, כי אני רואה, נגיד, מתוך מערכת סלק, לדוגמה, שאת יודעת, שזה כל הפנים צוות. אז יש עובד שמאוד מאוד משפחים אותו, ופתאום עובד אחד שלא רואים את כל ההישגים שלו. אז הם באים ואומרים, אם הוא מחפש אותי, הנה, הוא מתעלם לחלוטין ממה שאני עושה. לא, זה לא תמיד שם. זה יכול לבוא גם לידי ביטוי עובדים בתחושה פנימית שלהם, שמישהו בא ומפיל עליהם יותר משימות מאחרים. הרבה פעמים זה לא המצב. הרבה פעמים אתם באמת מרגישים שאתם מוצפים בעבודה, אבל גם חברים שלכם, ויכול להיות שהם פשוט מתמודדים עם זה בצורה יותר טובה.
זה כבר פה דורש אימון. אני ממש ממליצה, לפני שהולכים לעורך דין, אולי לבוא לאימון.
נכון, נכון, לא, בהחלט. אז בשביל שאני אקח תיק באמת, ואני ככה אעשה שימוש במילת הקסם הזאת של התמרות, אני גם צריכה להיות במקום שאני ארים גבה רגע, ואני אגיד, משהו פה לא בסדר. כי זה מה שאני מצפה גם משופט, להרגיש בדיוק באותה צורה. שופטים רואים המון המון תיקים במהלך כל יום. אתה חייב להיות במקום שאם אתה הולך על זה, שופט ירים רגע גבה ויגיד, זה לא בסדר.
אני חושבת שזה דרך אגב יתרון עצום שמגיעים אלייך. כי אין ספק שעם התחושות שלנו אי אפשר להתווכח. אם אנחנו מרגישים שמתאמרים בנו, יכול להיות שיש שם איזשהו עניין. אנחנו כן צריכים לשאול את עצמנו מה אנחנו יכולים לעשות, כדי, מה שנקרא, לפתח את החוסן הפנימי, לפתח את המיקוד השליטה הפנימי וכן הלאה, מה קשור אליי, לא מה קשור אליי, יש אפילו פרקים שלמים שאני מדברת על זה, אבל כשמגיעים אלייך, יש פה איזושהי, כמו שאת אומרת, אפשרות ראשונית לדעת מה פה בצד שלי, ומה פה באמת בזכות האובייקטיביות הזאת. אגב, את גם מגיעה במצבים כאלה לפעמים לסגור את זה, לפני שהולכים בכלל למשפט, דרך הארגון, נגיד, במצבים של פיטורין אולי.
תמיד, תמיד, לא לפעמים, תמיד. זה תמיד יהיה ככה, וגם אני חייבת להגיד שאם את כבר אמרת את זה במקום של פיטורים, גם נגיד עובדים שמקבלים זימונים לשימוע. אני ממש לא תומכת בשיטה של לבוא ולדפוק על השולחן ולהגיד למעסיק הרקפו לו בסדר, אלא ממש לפעמים גם לשקף למעסיק, יכול להיות שמעסיקים לא רואים את זה. גם את הצד של העובד, מעבר למספר עובד שלו, להבין שקרה פה משהו, בסדר? ויש יתרון עצום, עצום, עצום לטיימינג שעושים את זה. זאת אומרת, כשעובד מוזמן לשימוע, הדלת פתוחה להליך הידברות. אם היא תיסגר, המקום הבא שאנחנו ניפגש עם המעסיק, זה רק יהיה במכתב התראה, ואז כבר זה גישה אחרת לגמרי. זאת אומרת, זה כבר, אנשים באים ממגננה, פחות רואים אותך, אלא רק רוצים, דואגים לשם שלהם והמוניטין שלהם. כי שם, במקומות האלה, של השנייה לפני, אפשר לבוא ולדבר על איזשהם הסכמי סודיות. העובד יודע שהוא לא מדבר, שהוא כרגע הולך הביתה עם משהו ששני הצדדים לא מרוצים ממנו, והוא יכול לחיות איתו בשלום. וגם למעסיקים זה יתרון מאוד מאוד גדול.
אז זהו, רציתי גם לשאול אותך באמת על הצד של המעסיקים. הרי בסוף, אני מסתכלת על זה רגע, ויצא לי להיות ככה במקום עבודה, שעובדת טענה שמתאמרים בה. אני במקרה ראיתי יום אחד איזושהי סיטואציה, ואז פנו אליי מהארגון לשאול אותי האם אני מוכנה לבוא להעיד. לא הרגשתי בנוח, לא הרגשתי בנוח שאני עובדת בארגון, לא הרגשתי בנוח כלפי אף אחד מהצדדים. אני שואלת, יש פה כמה צדדים, יש פה נגיד כשרוצים מחברי הצוות, זה בעייתי לבקש מהם. אם אני מסתכלת רגע על המקרה הזה.
אף אחד לא רוצה להיות חלק משובב להליך משפטי שהוא לא קשור אליו.
בדיוק, זה הרגשה באמת באמת לא נעימה, למרות ששוב פעם, וגם אני לא יכולה לדעת, כמו שאת אומרת, זה יכול להיות שזה היה מקרה בודד, ואני במקרה יצא לי לראות אותו, אני לא יכולה לדעת מה הולך בכלל ביחידות אחרות. אני שואלת רגע, מהצד של הארגון, איך הארגון צריך לטפל בדברים כאלו?
תראי, אני חושבת שצריכה להיות מדיניות מאוד מאוד ברורה, כמו שהמחוקק התווה לנו את הדרך גם לתקנון למניעת הטרדות מיניות, אז צריך להיות משהו כזה גם בעולם של ההתאמרות. אין סיבה שלו, כי זה אותו, על אותם עקרונות מושתת. עובד צריך להרגיש בטוח במקום העבודה שלו, והטרדה היא הטרדה, כמו שהתחלת ואמרת את זה לפני כן. זאת אומרת, הייתי מצפה מארגונים לבוא וכמו שהם יודעים באמת לעשות את הפעולות מנע. בסדר? ההדרכות, כל מיני לתלות ליד השירותים את התקנונים של מה מותר, מה אסור, למי פונים אם יש איזושהי בעיה. אז פשוט לקחת את המסמך הקיים ולשכלל לתוכו גם את המושג של ההתאמרות. זאת אומרת, גם להבין, לתת גם לעובדים את ההגדרה הברורה. אז נכון שהמחוקק לא עשה את זה בשבילנו, אבל אנחנו יודעים מה הפסיקה קובעת. אז לצד התקנון המאמם הזה, תוסיפו עוד סעיף. מהי התאמרות, ולאן אתם פונים כשאתם מרגישים ככה? זה הרבה פעמים ימנע את זה. ומעבר לזה, גם את צריכה להבין שהאופן של הטיפול, של הארגון, הרבה פעמים יוציא אותם מהליך משפטי. זאת אומרת, גם אם העובד עם התחושות הקשות שלו, אם הוא מרגיש שבאמת נעשה לו עוול, אם הארגון טיפל, הארגון לא יהיה חייב בסוף. אבל אם הארגון יתרשל שם, אז ועוד איכשהו יהיה חייב בפיצוי אחר כך.
אני מסתכלת על זה, וככה באמת, דווקא מתוקף הניסיון המאוד ארוך שנים, אני באמת רואה, ארגונים הרבה פעמים, מן הסתם רוצים שזה יהיה כמה שיותר בשקט, ובאמת לאפשר כמה שיותר לעובדים, ואפשר גם להבין אותם. מצד שני, למשל, אני יכולה להגיד לך שנגיד, יצא לא מעט פעמים שהייתי בארגונים, שהייתה, נגיד, הוא היה מנהל, שהוא היה מנהל כזה ידוע, שביחס, אני אקרא לזה, היחס המתאמר שהוא בסדר, למרות ששוב פעם, זה לא, כמו שאמרנו, זה לא מוכח. אבל ככה זה היה ידוע. ואז פתאום, כשאותו מנהל הלך, והעובדים כזה חשו הקלה, באו אליהם, למה לא שיתפתם? הייתם צריכים לשתף אותנו? ואני מנסה לחשוב איך אפשר לעשות את זה, ועדיין להישאר בטוב. זאת אומרת, אני רוצה לבוא, להמשיך לעבוד בארגון הזה, אני אוהבת את הארגון הזה, רק באמת איך הייתי יכולה לשקף את זה, בלי שתהיה פה, בלי שבסוף מישהו מהצדדים יצטרך ללכת הביתה.
תראי, הטיפול עצמו, יש דרכים, וזה מאוד מאוד גם תלוי בזהות של הבן אדם שמברר את הדברים האלה. זאת אומרת, במיוחד במקומות של מנהל שהוא ותיק והוא ידוע ואולי תפקידים מאוד מאוד בכירים, אני תמיד ממליצה להוציא את הבירור החוצה. זה גם נותן הגנה יותר טובה לארגון, כי זה אמור להיות משהו שהוא קצת יותר אובייקטיבי. הרי אי אפשר לבוא ולצפות מאיזושהי מנהלת משאבי אנוש, שככה מטפלת על הדרך גם בתלונות התאמרות, ברגע שיש תלונות התאמרות מול מישהו הבוס שלה. בסדר? היא בסוף חתומה על הדוח הזה. זה קצת ניגוד עניינים בעניין הזה, וזה גם לא מקום בריא לארגון להציב אותה בו. זאת אומרת, אפשר לבוא ולהוציא את הדברים האלה החוצה, בין אם זה לאורחי דין חיצוניים, שכמו שגם מטפלים
בפרויקט. דיו ג'יליג'נס כזה של חיצוני.
נכון, גם העובדים מרגישים הרבה יותר בנוח לדבר מול מישהו שהוא מחוץ למערכת, ומעבר לעובדה הזאת, גם הארגון הוא יותר מוגן משפטית, אמיתית מוגן משפטית, כי בסוף יש לו דוח שלא הוא כתב, אמנם הוא משלם לה את שכרה, אבל לא הוא חתום עליו, והוא מבחינתו אחר כך יעשה ויאמץ את כל המסקנות והתובנות שלה באותם לאותו דוח. אז זה הרבה יותר בריא לכולם.
אני ממש חושבת, כי אני חושבת על זה שגם עבור העובד באמת לבוא מול מישהו חיצוני ולהסביר את הדברים, כמו שבאים אלייך, זה הרבה יותר אובייקטיבי, זה משהו שכאן אפשר לשאול את השאלות הנכונות, ובאמת לבחון את המקרה לעומקו, כי הרי בסוף הארגון משקיע כל כך הרבה בהדרכות, ובאמת ככה לשפר את השיטות ניהול, אז זה משהו שהוא ממש מתבקש. בהחלט. אגב, איך זה איך ישראל בהשוואה למה שנקרא לחוק הבינלאומי?
נורא, כי אין לנו אחד כזה. אנחנו רואים את כל
המדינות. אז כלומר, בבינלאומי יש.
כן, כן, אנחנו רואים מדינות באירופה וגם בארצות הברית. אנחנו רואים שיש באמת חקיקה מאוד מאוד מוסדרת בעניין הזה, עם עונשים קבועים. יש מקומות שזה אפילו יכול להגיע למאות אלפי דולרים, אגב. ומעסיקים יודעים מה העונשים ומה ככה גבולות גזרה. וגם לבתי משפט זה הרבה יותר נוח, הרבה יותר קל, כי הם מבינים באיזה עולם הם חיים. פה הם צריכים כל הזמן להמציא את עצמם מחדש ולהבין את הגבולות שהחבר'ה הקודמים יצרו עבורם. אז ככה זה גם נראה בהתאם.
וואי, ישראל חייבת להשתפר בנושא הזה. אני חייבת להגיד שאת אומרת את הנושא הזה של הפיצוי הכספי. אני מסתכלת רגע על עצמי ועל המקרה שלי. באמת שלא, לא, זה לא מה שעניין אותי לחפש כסף. אני לא יודעת איך להסביר את זה, זה יכול להישמע קצת
הזוי. כסף לטיפולים.
לא, אפילו לא טיפולים. זה באמת היה עניין כזה יותר של רגע של... באמת של צדק. סליחה שאני אומרת את זה, זה לא תמים, זה אמיתי. שכאילו יכירו באמת שהייתה פה בעיה קודם כל.
אז זה בא לידי ביטוי עם כסף.
נכון, נכון.
בשביל שההכרה הזאת, כי אני מניחה, אני לא יודעת, יכול להיות שיש עובדים גם שבואו ויסתפקו באיזושהי התנצלות שהיא כנה, או איזושהי התנצלות פומבית, זה הרבה פעמים, בסדר, אנשים לא תמיד מנהלים הליכים משפטיים בשביל כסף, אבל זה משהו שהוא בא על הדרך ברגע שאתה צודק, ככה גם הצדק נראה.
נכון. אני חושבת שבאמת יכול להיות שגם, סתם, אם אני מסתכלת על זה רק עבור אותו בן אדם, שזה אפילו לא נראה לו הגיוני שזאת התאמרות. יכול להיות שדווקא דרך הפיצוי הכספי הוא יבין שמשהו פה קרה, ויכול להיות שזה יגרום לו להשתפר, אני לא יודעת. אבל אני יכולה להגיד שכשאני חשבתי על התאמרות, ופחות בעולם התוכן שלי, יותר עניין אותי שהארגון יגיד, וואי, את צודקת, באמת הייתה פה בעיה, או משהו בסגנון, זה כבר עשה לי איזושהי תחושת משמעות. אנחנו מדברים פה הרבה פעמים שהעצם זה שמישהו מתקף לנו את הרגשות שלנו, זה יוצר לנו משמעות. אני הלכתי לכיוון הזה, אבל אני מבינה כמה זה, ככה שאת משתפת אותי, כמה זה דבר שהוא הרבה, הרבה מעבר לזה. מה השינויים שאת היית רואה? הוא רוצה שיהיה בעולם העבודה הישראלי בנושא הזה?
קודם כל, הייתי שמחה לראות באמת את הצעת החוק הזאת היא מתקדמת, אבל גם בלעדיה אנחנו רואים גם ארגונים שקמים, כמו לדוגמה MeToo, שאומנם הוא קשור גם להתאמרות בעבודה אגב, כן?
זה לא ידעתי.
כן, 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 הם ככה הולכים ומעודדים ומפתחים את כל המודעות בעניין הזה. מעבר לזה, אנחנו באמת רואים את כל הדורות הצעירים שעושים עבודה מהממת בעניינים האלה, כי הם לא מבטרים, הם לא שותקים, הם יודעים טוב מאוד מה הם שווים ומה הם לא מוכנים לסבול. והרשתות החברתיות הן גם כן עוזרות בעניין הזה. אני לא יודעת אם את מכירה, יש אתר שנקרא גם Glassdoor, ששם הוא מאפשר גם את הפלטפורמה לעובדים לדבר בצורה אנונימית.
נכון.
שזה זה לדעתי קלאסי לבוא ולדבר במקום הזה על איזשהו מנהל שהוא מתאמר. אז הייתי רוצה באמת שיהיה לנו ככה הגדרה יותר ברורה, כדי שאנשים גם לא יהיו פחות מבולבלים. כשהם באים וחושבים, האם זה התאמרות, האם אני משוגע, האם אני רגיש. זה צריך להיות פשוט יותר ברור.
ממש יותר ברור, ודעת הייתי מציעה אפילו למקומות עבודה, להסדיר את הנושא הזה. כלומר, אין חוק במדינה, אבל אולי לעשות... בדיוק, משהו אפור, מדברת בכלל על ארגונים גדולים, אני הבאתי בארגונים גדולים מאוד, שאגב, משקיעים המון, המון, במה שנקרא, ברווחה של העובד, ונותנים כל כך הרבה לעובד, כדי שהעובד יקום בבוקר ויהנה לקום ולהשתייך לארגון, ובסוף, הדברים האלה שהם לא מוסדרים, זה כל כך... כי גם, זה גם עבור, טוב עבור כביכול אותו מנהל שעלול לא לדעת שהוא מתאמר. לפעמים יש אנשים, מה שנקרא, תמימים, ועדיין לעשות משהו שנראה להם בסדר. וגם עבור העובד, איפה עובר הגבול. אני יכולה להגיד שבחלק מארגונים שאני עבדתי, היה מעין טלפון חם כזה, שהוא אפילו, הם תמיד אמרו, זה לא יושב אפילו בארץ, זה יושב באיזשהו ארגון חיצוני, ואת יכולה להתקשר ולהגיד מה שנקרא, ולהעביר לשם התוכן. אני אישית, כמו כששאלתי אותך את השאלה הראשונה, למה אנשים לא באמת מתקשרים, אני אפילו לא הייתי מדמיינת להתקשר לכזה טלפון, אני חייבת להגיד. זה תמיד נראה לי משהו כזה מאוד מפחיד, אבל עדיין, עצם זה שזה קיים, זה מאפשר לעובדים קצת להרגיש שיש להם למי לפנות במידה ויש משהו ממש קיצוני.
אבל אני חייבת להגיד לך בעניין הזה, כשארגונים מבינים שיש איזושהי בעייתיות מול אותו מנהל, אם הם לא עושים משהו, אני באמת, יש לי אפס רחמים כשהם פוסקים להם פיצוי. יש מה לעשות עם אותם מנהלים, וזה לא תמיד חייב להסתיים בלשלוח אותם הביתה. אפשר לבוא, אני כן מכירה מקרה שמנהל שהבין שתחתיו עובדים הולכים ומתחלפים, והתחלפה מאוד מאוד גבוהה, מבין שיש איזושהי בעייתיות, הוא הלך לסדנה של ניהול כעסים. זאת אומרת, אבל...
מדהים! מדהים. זה מה שהייתי רוצה. נכון. בעולם מתוקן, זה מה שהייתי רוצה. בכלל לא להגיע לבית משפט.
נכון, נכון. זה לא... אני באמת, המלצה חברית, אל תגיעו לבתי משפט. קודם כל תנסו ותמצאו את כל הדרכים לפני כן. ארגונים חכמים ידעו לסגור את זה.
אבל אני חושבת שגם פה יש את הנושא הזה, באמת, יש לנו הרי משובים חצי שנתיים ושנתיים. זה המקום, אגב, גם של המנהל שלך, לשקף שלפעמים יש איזושהי בעיה בשטח, שכדאי לטפל בה, שאנשים, וגם אני אומרת תמיד, משוב זה דו צדדי. זה סוג של הזדמנות שלנו כעובדים, להגיד למנהל שלנו, אתה יודע, במקרה הזה והזה הייתי מקווה שאולי זה יוכל להסתיים קצת אחרת, או שאפשר יהיה לקחת את זה למקום. זאת אומרת, שיהיה שיח. כל עוד יהיה שיח, הדברים יכולים להתנהל, אבל יש כמובן מצבים
בעולם ורוד.
בדיוק, זה בעולם ורוד, ובמצבים שיש אנשים קיצוניים, זה לא עובד. ואני יכולה להגיד את זה שוב פעם, באמת ככה, גם מניסיון אישי. אז בוא ניתן ככה כמה כלים מעשיים למעזיים שלנו. מה הצעד הראשון שעובד שחווה התאמרות צריך לעשות? שהוא מרגיש שהוא חווה התאבות. התאמרות.
אז אני חושבת שקודם כל, עוד לפני שאתם פונים למישהו, זה באמת להתחיל את העניין של התיעוד. אני רק רגע משהו בקצרה אזכיר על מה דיברתי, בין אם זה הוואטסאפים והמיילים ומתוך מערכת הסלק, וכל דבר שהוא דיגיטלי ואפשר לקרוא ממנו, בין אם זה התיעודים הרפואיים שלכם, הטיפולים התרופתיים, הדוחות מהפסיכולוגים. כשאמרת לפני זה משהו מעניין על העניין של העדויות של החברים לעבודה, שהם לא רוצים להיות מעורבים בדברים האלה, הם לא חייבים להיות מעורבים בדברים האלה באופן ישיר. מספיק גם לדוגמה, אולי ששיתפת את החברה שלך בזמן אמת בדברים האלה, אולי כתבת לה בוואטסאפ, זה גם יכול להיות תיעוד. זאת אומרת, דברים שנעשו לא בדיעבד, אלא בזמן אמת. זה המקום לבוא וככה לשבת על הוואטסאפ שלכם ולשלוף את הדברים האלה. בשלב השני, אני כמובן אפשר לבוא ולדבר על זה. אפשר לבוא ולדבר על זה עם אנשים שאכפת להם מכם, אבל זה לא חייב, זה לא יכול להישאר רק שם. כי אמא שלך תמיד תדאג לך, ותמיד כל העולם מקום ואתה בסדר. אז היא לא באמת הגורם האובייקטיבי, ולא הייתי מסתמכת רק על מה שהיא אומרת לפני שאני נוצאת להרפתקה של הליך משפטי. מעבר לזה, גם לפנות פנים ארגונית. לא בכל ארגון יש את זה, אגב, אבל הרבה ארגונים מסודרים, יש להם חלקות משאבי אנוש, כאילו אם זה משהו מאוד מאוד קטן ופחות מסודר, אז אין את זה. אבל אם יש, תדאגו גם שזה גם זה יהיה מתועד. אני לא אומרת השיחה, כל השיחה עצמה, אבל הרבה פעמים אני גם אומרת ללקוחות שלי, תהיו אתם המבוגר האחראי. כשאתם עושים שיחות את משאבי אנוש, ואתם, אז חשוב לכם שיהיה תיעוד של הדבר הזה, ולא יוצא סיכום שיחה, תוציאו אתם סיכום שיחה. בסדר? נכון שזה לא התפקיד שלכם, אבל אם אנחנו נתחיל להתעסק במי התפקיד של מה, אז אנחנו לא נצא מזה, וזה יותר בשבילכם. ואל תדלגו על השלב של לקבל ייעוץ משפטי, מקצועי, של עורך דין של דיני עבודה, שיכול באמת בצורה אובייקטיבית להגיד לכם כן או לא.
וואי, אני חושבת שנתת פה טיפים כל כך כל כך חשובים. יש לך איזשהו טיפ אחרון ככה באמת לעובד שמרגיש את זה, ואני חושבת, אגב, השנייה לפני כן, זה כל כך חשוב מה שאמרת, הנושא הזה של לתעד באמת גם את השיחות מול משאבי אנוש, כי גם משאבי אנוש לפעמים, כמו שאת אומרת, יש להם מנהלים, הם גם עובדים בארגון. אם הארגון היה שולח את זה החוצה, זה היה מדהים, אבל הרבה פעמים הוא משאיר את זה בפנים, ולכן, כמו שאת אומרת, להיות המבוגר האחראי, אבל יש לך עדיין איזשהו טיפ להבין שהעובד עצמו, יהיה לו איזשהו עוגן פנימי, לפני שהוא מגיע אלייך או לעורך דין לענייני עבודה. האם זו התאמרות או האם זו רגישות יתר?
אני הייתי רוצה שהם יסתכלו מה קורה אצל החברים שלהם, אצל החברים שלהם בצוות, אם זה רק אצלם, או שהם רואים שזה משהו יותר קולקטיבי, וזה מבחן שהוא בהחלט יכול להיות מאוד מאוד אובייקטיבי, וככה משוכה ראשונה שצריך לעבור אותה. אבל גם הארגון, הארגונים חייבים לעשות פה איזשהו שינוי. שוב, אני עובדת עם מעסיקים, אני רואה שחלקם מצליחים לעשות את זה ומבינים שזה חשוב, לא מבינים שזה חשוב כמו שהם לא רוצים ללכת לבזבז את הכסף שלהם, זה גם המוניטין שלהם בסוף. אז צריך להיות, זה לא יעבוד אם לא יהיה פה שינוי בשני הצדדים. המעסיקים צריכים ללכת וללמד את האנשי צוות, את אלה שהם שמים בפרונט, להקל ולהכיל את המקרים האלה. וגם העובדים עצמם צריכים להבין שלא כל אחד שמתעלם ממך בבוקר לפי שהוא שתה קפה, זה מנהל מתאמר.
אני כל כך מסכימה. אלא אם כן הוא צורח עליך. בוקר טוב. סתם. אני רציתי לשאול אותך ככה, מסר אחרון עם ציפיות לעתיד, ככה מסר לפני שאנחנו מסיימות, כי באמת זה נושא שאנחנו יכולות לדבר עליו כמה שעות טובות.
אני, מסר אחרון זה שלא כל בעיה חייבת להיפטר בבתי משפט. הידברות, 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 יחד עם תיעוד, יכולה להביא באמת לפתרון שכולם יכולים לחיות איתו בשלום. ולא כל ארגון יכול להרשות לעצמו באמת שכל מקרה כזה, לעשות את ההפרדה בין האנשים ולהעביר אותם, נגיד, למחלקות שונות. צריך להיות ארגון מאוד מאוד גדול. ברגע שיש איזושהי בעיה, לא לבוא להתעלם, לא לבוא ולהקטין את התחושות של העובד, לא לבוא ולהגיד, יהיה בסדר, דיברנו איתה. לפעמים יש בעיה והיא לא תיפטר, וההפך, היא יכולה להיות אפילו יותר חמורה אחרי התלוננות כזאת. אז כשיש ארגונים שיש אפשרות להעביר ולהפריד, עדיף. ואם אין, ואתם שולחים מישהו הביתה, אז לפחות תשלחו אותו עם איזה פינוק שהוא יוכל ככה להסתגל למצב החדש.
וואו. תודה ענקית, ענקית. אני חושבת שזה נגעת פה באחד הנושאים, באמת שטח אפור כל כך וכל כך קשה, ועדיין נתת לנו המון המון עוגנים שאפשר להשתמש בהם, כדי שבאמת יהיה אפשר לפתור את הבעיה. אני תמיד ממליצה באמת שקודם כל מישהו יהדהד לכם, כמו שאמרת, זה יכול להיות חבר צוות, זה יכול להיות גם חברים מבחוץ שאנחנו סומכים עליהם, שהם יכולים להיות אובייקטיביים יותר, כי לא תמיד באמת זו התאמרות, לפעמים זה סתם, זה לא סתם, התחושות הן לעולם לא סתם, לפעמים זה מקרה בודד, לפעמים זו תקופה שבן אדם עובר, לפעמים יש וכן הלאה וכן הלאה, ובאמת, אם אפשר לפתור את זה בצורה ורודה, כמו שאמרת, אמרתי שזה בעולם ורוד, אני עדיין חושבת שגם מה שהצעת, לפני שמגיעים החוצה לבתי משפט, זה עדיין באזורים שאפשר לפתור את הדברים.
בתוך הבית.
בתוך הבית, זה מבורך. אז חברים יקרים, הגענו לסיום נוסף, בפרק נוסף, סליחה, של העוף גבוה. אני מקווה שהשיחה מעמיקה היום עם עורך הדין סשה בוגטירוב, על נושא ההתאמות בעבודה, העירה לכם זוויות חדשות ונתנה לכם כלים חשובים. היינו רוצים להאמין שכל הסביבת העבודה תהיה מבוססת על כבוד הדדי וערכים משותפים. אני כן מאמינה בוורוד הזה. ולפעמים זה לא ככה. אז כשזה לא ככה, אתם לא לבד, וחשוב לדעת שיש לכם זכויות ושאפשר לפעול. אבל חשוב לעשות את זה בשיקול דעת ולעשות את זה בצורה נכונה. תפנו לגורמים הרלוונטיים בתוך הארגון. תציעו אגב גם בעיתות שלום, מה שנקרא, שיהיה אפשר, כמו שהציע כאן סשה, שיהיה כאן איזושהי הדרכה בנושא, ושהדברים יהיו עין בעין, ותנסו לראות איך הפרספקטיבה שלכם ושל הארגון מורחבת ביחד. וככה באמת, אני רוצה להודות לך שוב על כל הידע הזה שחלקת איתנו, על התובנות המעמיקות ועל האומץ. באמת, זה נושא מאוד מאוד רגיש וחשוב. ותודה לכם, מאזינים ומאזינות, ואם באמת אתם חוויתם התאמרות, אז כדאי שתדברו על זה, תפנו מה שנקרא למישהו שיסייע לכם, לגורמים מקצועיים, לעורכי דין, ותחשבו שאתם מה שנקרא, ואל תשבו בסביבת עבודה שהיא לא מכבדת ולא בריאה. זה לא בריא לכם, זה לא טוב לכם, תתקדמו הלאה. אז אני חופית גד, הזמתם ללעוף גבוה, ואתם מה שנקרא, ניפגש בפרק הבא, ממש ממש נהננו להיות כאן.